ברשות מוריי ורבותיי, צהריים טובים לכולם. אנחנו זוכים מחיל אל חיל לעלות בימים שאנחנו נמצאים בהם ועומדים ומתקרבים לקראת התחנה הגדולה הבאה במעלה הר בית השם, וזוהי התחנה נקראת הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, כוח כ"ח באייר. הרימי בכוח קולך, כי אנחנו מגיעים מהמסע הגדול שיצא ממצרים, ממשיך בארץ ישראל הקמת מדינתנו, לאחר מכן דרך פנימיותה של תורה ל"ג בעומר אנחנו מעפילים ומגיעים לקול גדול שהוא הקול של הבשורה שמבשרת ירושלים בכ"ח בכוח, ובעזרת השם שבוע לאחר מכן מגיעים אל הפסגה, הר בית מרום הרים של הר הבית, מקום התורה, מתן תורה, הלוחות, עולים מחיל אל חיל. ואם אנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזאת שלפנינו, כמה נעים וכמה נחמד לעסוק מעט בעניינה של ירושלים, בשירתה של ירושלים, וכמו שכתבתי כאן אפילו בכותרת, בהמנונה של ירושלים. כי לעניות דעתי הפרק שאנחנו נלמד היום, הוא פרק שהוא הרבה מעבר לפרק של הודיה, של שמחה, אלא פרק שמבטא באופן מהותי את המקום של ירושלים כדגל עליון להוויה של עם ישראל, למה שעם ישראל חותר אליו, למי אנחנו וכיצד אנחנו פועלים. בואו נלך לאט לאט, אבל בזריזות. בסדר? קדימה. פרק קוף זין בתהילים, ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה הבאה. תעיינו, אם הייתם צריכים לחלק את הפרק לשני חלקים, אנחנו מדברים מתחת לכותרת, המנונה של ירושלים, אני קורא את הפרק, תקשיבו אליו, ותגידו לי לחלוקת הפרק לשני חלקים, איפה הייתם מחלקים אותו. שיר המעלות. אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. בניך כשתלי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, יברכך השם מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יפה. מי הוא הנושא של הפרק שלנו? מי הוא הנושא של הפרק שלנו שעליו מדובר ומתייחס כאן המזמור הזה? ירא השם, מעולה, נכון, ירא השם, אשרי כל ירא השם. חלקו את הפרק לשני חלקים, תעיינו רגע, תחלקו אותו לשני חלקים. יש? אשרי כל ירא השם, אז מברכים אותו. איזה יופי של חלוקה, מצוין. אז בואו נתייחס רגע לחלוקה הזאת. ואומר ככה, החלוקה הייתה לשני חלקים. אחד, הפנייה לירא השם, והשני, השכר של ירא השם. והנה לפנינו החלוקה, שיר המעלות. אשרי כל ירא השם, אנחנו מדברים עליו, ההולך בדרכיו. שירי השם הולך בדרכיו. של מי? של הקדוש ברוך הוא, נכון? ומכאן ואילך מתחילים לברך את ירא השם. הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גב ירא השם. ואז יש ברכה רחבה. יברכך השם מציון. הוא רואה בטוב ירושלים. הוא רואה בנים לבניך. נפלא מאוד, נכון? זאת אומרת, הגדרת ירא השם אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו. מעולה. ועכשיו אנחנו רוצים לברך אותו. ודוד מברך אותו, הוא כל כך אוהב אותו, כי כל פרק שדוד התחיל באשרי, זה מאוד חביב עליו. הוא רואה את הדמות הזאת של ירא השם, רוצה לברך אותו. הוא מברך אותו בכל המעגלים, במעגל המשפחתי, במעגל הכללי, במעגל הישראלי, באופן כללי. ממש מלא ברכה, נכון? זו החלוקה שבדרך כלל מחלקים, ולעניות דעתי זאת לא החלוקה. לא החלוקה. כדי להקל וכדי לשכנע אתכם שזה ככה, וזו מהפכה גדולה מאוד, אני מבקש אתכם להפוך את הדף ולהסתכל בטבלה, בחלוקת המזמור לפי כטבלה בין ישרי כל ירא השם וכו' וכו'. ושוב תעיינו בבקשה ותגידו לי, הטור הימני מה הכותרת שלו, והטור השמאלי מה הכותרת שלו, ולאחר מכן אנחנו נסביר איך הגענו לזה. מה אתם אומרים? קצת מהפכה מחשיבתית, תחשבו פתוח. נו, מה קורה לנו? מה קורה ב... מהו הטור הימני ומהו הטור השמאלי? קודם כל אתם שמים לב, רגע, לפני שנגיד אותה, שמתם לב שיש ממש, לוקחים את המזמור, מחלקים אותו לשני חלקים, מציבים את הפסוקים א', ב', ג' בצד ימין, ד', ה', ו' בצד שמאל, זאת אומרת פרק א' עומד מול פרק, מול פסוק, פסוק א' עומד מול פסוק ד', פסוק ב' עומד מול פסוק ה', ופסוק ג' עומד מול פסוק ו'. למה חילקתי את זה ככה? תסתכלו רגע. למה חילקתי את זה בצורה כזאת? מה דומה בין פסוק א' לפסוק ד'? יראה יראה, נכון, יראה השם מצוין. מה ההשוואה בין פסוק ב' לפסוק ה'? השורה האמצעית. איך? וטוב לך, וטוב ירושלים, נכון? הטובה, טוב, נכון? בין פסוק ג' לפסוק ו', בניך ובניך, נכון? בניך ובניך. זה לא סתמי. כשדוד כתב, הוא ידע שהוא כותב את זה. והוא רצה להגיד לנו, חבר'ה, תציגו את זה בצורה הזאת. לא כמו שהבנתם בהתחלה. למה? כי הטור הימני, מה הכותרת שלו? איך? אתה אומר ברכות פרטיות יותר. טוב. יפה, אפשר. בסדר. אפשרות נוספת. עוד יותר קיצונית, יותר חזקה. יש כאן מהפכה. מי? פעולה ושכר. אתה יודע מה, אני במקום המילה פעולה, אני רוצה לומר משהו אחר. תגידו דבר אחר. כן. על ירושלים ועל העם, זה קצת מה שאמר קודם פה, כן, נכון. אני רוצה להגיד דבר אחר, חברים, אני יודעתי. כל הטור הימני זה בכלל לא ברכה. זאת לא ברכה. זה תיאור ירא השם. כך נראה ירא השם. הברכה מתחילה כשמתחילים, כשדוד מתפעל כל כך מן הדמות הזאת, שהוא אומר, הנה ככן. איזה אדם זה? יבורך גבר ירא השם. את זה אני רוצה. ואז הוא מברך אותו, יברכך השם מציון, הוא ראה בטוב ירושלים, הוא ראה בנים לבניך. זאת אומרת, מי הוא ירא השם? מי הוא ירא השם? למה לא הלכתם כשאני באתי ושאלתי אתכם, מה זה קורה בטור הימני? אמרתם ברכה פרטית, אמרתם פעולות. למה לא אמרתם שזה תיאור? שירא השם מי זה? אשרי כל ירא השם הולך בדרכיו. מה, איך הוא הולך בדרכיו? אני אגיד לכם איך הוא הולך בדרכיו. יגיע כפיך, כי תאכל, ואומר הבן אדם קם בבוקר מוקדם, הולך לעבודה, עובד כל היום מהבוקר עד הערב, יש לו איזה מפעל, הוא באיזשהו מקום, לא יודע מה, באיזה מקולת, עובד מהבוקר עד הערב, אבל מה? הוא עושה זה בניקיון כפיים, הוא עושה זה בהנאה מיגיע כפיו. דוד מסתכל עליו ואומר, וואו, אשריך וטוב לך, איזה דבר מדהים זה. אשתך עכשיו חוזר הביתה, חוזרים הביתה, מה רואים? איזה אישה, איזה יופי, היא גפן פוריה כידה ביתך, מצד אחד היא מלאת כל טוב, כמו יין טוב, מצד שני היא מאוד מאוד צנועה בירקתי ביתך, מסתכלים על הילדים, בניך כשתילי זיתים סביב שולחנך, איזה ילדים חכמים, איזה יופי, יושבים סביב השולחן כולם ביחד, ועוסקים בחוכמה כשתילי זיתים, הזית הוא כנגד השמן, כנגד החוכמה, האישה יין, הבנים הם שמן, איזה יופי. זה ירא השם. בסדר או לא בסדר? מה? כי הרבה פעמים, וזה מתקשר למה שדיברנו בשבוע שעבר, שהיו אומרים לבן אדם, תשמע, צייר לי בבקשה ירא שמיים. הכי סטיגמטי שיכול להיות. מה היינו מציירים את הירא שמיים? מה? לא, את השמיים זה מלמעלה, ותצייר אותו, איך הוא נראה? יושב בישיבה, בדרך כלל כפוף, יושב בפינה כזה, עם גדים מאופתים, איזה שטריימל שמות כזה, יושב לו, הוא פחד להרים את הראש כי השמיים יפלו עליו, יש איזה מין פחד, ירא השם, זה ירא השם. ולכן כשאנו קוראים את אשרי כל ירא השם, ואחרי זה קפצנו לפסוק ב', אף אחד פה לא אמר, לא עלה, רובם, לא עלה בדעתם של ממשיכים לתאר, לא, גמרנו, מה קשור עכשיו? מה אתה מדבר איתי? הלכת לעבודה. הגיע כפך הזה קשור ליראת שמיים, כנראה זה השכר שלו. הוא לומד כל כך הרבה בדבקות, וזה נפלא אגב. אבל יש כאן משהו ביראת השם שלנו שאנחנו רוצים לדבר, ואנחנו נדבר עליו שהוא היראת השם הירושלמי. זה המסר של ירושלים. עוד מעט נדבר על זה, אבל שימו לב, עוד לפני שנבין משהו, כמה ירושלים מופיעה במזמור הזה. קודם כל, איפה היא מופיעה במזמור? בצורה בולטת וגלויה. הוא רואה, בטוב ירושלים, משהו במרכז של המזמור. אבל אם אנחנו מעיינים עוד טיפה, יש לנו פה עוד ירושלים. איפה? גם ציון, מצוין, בסדר. איפה שלנו ציון? יפה, אבל... או, רגע, רגע, נו, תלך, תלך, מה אתה אומר? בפסוק א' ד', איזה מילה שמה מנחה אותנו? ירא. נכון? למה ירא קשור לירושלים? נכון, בסוף כתוב שלום על ישראל, מצוין, נכון. זאת אומרת, יש לנו פסוק א' ד', את היראה ואת הראייה, ירא השם, ויש לנו אחרי זה, הוא ראה בטוב ירושלים, נכון? מאיפה נגזר החלוקה הזאת של ראייה, יראה, איפה מצאנו את זה? שיש לנו יראה וראייה ומשתלבות אחד לשני, נכון מאוד, בעקדה. תראו, תקפצו רגע למקור שש פה, והוא אומר השם, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי. יפה, ואז כתוב, וישא אברהם את עיניו. יפה, ואחרי זה הוא קורא את שם המקום ההוא השם, אשר יאמר היום בהר השם. יפה, הקשר הזה שבין ראייה ליראת שמיים לבין הראייה נוסד עם ייסודה של ירושלים. מתי נוסדה ירושלים? בעקדה. אז פעם ראשונה ניטע שם משהו ישראלי על ראש הר הבית, והופך להיות המקום הזה, הופך להיות לדורות המקום שבו מתחברים כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא, מאותו קורבן, זכר לעקדה, נכון? אז אנחנו קודם כל נמצאים בראייה וביראה של אברהם אבינו, וירא את המקום מרחוק, ואז הוא אומר, בר השם ייראה, אני מלא יראת שמיים. החיבור הזה זה יסודה של ירושלים, וסופה של ירושלים, איך? בשלום. למה? כי אברהם קרא לו יראה על שם הראייה שלו, אבל מי קרא לו שלום? מלכי צדק, מלך שלם, שזה גם סוג של מפגש עם ירושלים, שהכוונה יש יראה ויש שלום. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות שלום בירושלים, חיבר את השם הישראלי לשם האוניברסלי, ירושלים. אתם רואים איזה מבנה יש כאן? יש כאן יראה, השם ירושלים באמצע, והשלום נמצא למטה. זה מבטא את ירושלים. שימו לב לעוד דבר אחד. אם הייתי רוצה קצת ככה לדמיין ולהשוות בין מה שאנחנו קוראים פה במזמור הזה לבין ברכת כהנים. אתם רואים דמיון? שיש איזשהו דמיון בין ברכת כהנים? איך? קודם כל מתחילים את ברכת כהנים במה? יברכך. מופיע אצלנו? יברכך השם מציבון, נכון. הלאה, יאר השם פניו אליך ויחונקה. יאר? ראה, יראה, מצוין, מצוין. וישם לך שלום. נכון? עיר הכהנים, עיר של כהונה. הווה אומר ככה, עכשיו אני רוצה שנדמיין את הדבר הזה. יהודי עולה לירושלים בשלושת הרגלים, כי שיר המעלות נאמר בציבור, כאשר הלווים עומדים בשלושת הרגלים, ושרים את שיר המעלות. ושם הוא שומע את הכהנים מברכים. והאדם הזה מגיע מירקתי ארץ, לא יודע, מגיע מקריית שמונה, מגיע מדימונה, מגיע מכל מיני מקומות. מי הוא? מה הוא האדם הזה? מה הוא עושה? הוא ירא השם. איזה ירא השם? איזה ירא השם הוא? לעשות מצוות ראייה, נכון? זה ירא השם הזה, נכון? ירא השם רע, הוא מגיע מהחקלאות, הוא מגיע מהשדה שלו, הוא מגיע מהעיסוק שלו, הוא מגיע מכל הדברים. הוא בא עכשיו לירושלים. ומה הוא שומע את הלוויים שרים? מה הם אומרים לו? הוא מקשיב, מקשיב, מקשיב. הוא אומר, רגע, על מי הם מדברים שם? על מי מדברים? עליי! לא על אלה שסגורים, עליי, זה שיגיע כפיך אני אוכל, זה שטוב לי במעשה ידיי, זה שיש לי משפחה ברוכה, זה שיש לי ילדים צדיק, זה אני, אני מקבל את הברכה מירושלים, מברכך השם מציון, ואני אחזור הביתה עם המטען הזה, יכול להיות מטען יותר גדול מזה, ואז לפני שהוא עוזב, הוא עוד מקבל ברכת כהנים מהכהנים, מברכך השם וישמרך, בלשון של המזמור הזה. יש כאן פגישה ירושלמית עם ההמנון של ירושלים. מסכימים איתי למתיקות הזאת? נכון? מתוק מדבש. אבל זה גם עמוק, עמוק מכל עמוק. כי תשימו לב, אם נעבור למקור שתיים, כבר הגמרא שמה לב לזה, שיש שתי מעלות, כשחס ושלום לא נזלזל בירי השמיים, זה שיושב והוא פרוש מהעולם, לא נזלזל בו. אבל בוא נשיב ונציב אותם ביחד. תראו במקור שניים, כתוב אומרת הגמרא, ואמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירי שמיים. זאת אומרת, מי זה הנהנה מיגיעו? זה הבעל, איש הפרק שלנו, נכון? יותר מירי שמיים מזה, זה ירי שמיים הקלאסי, נכון? למה? דאילו לגבי ירי שמיים כתיב, אילו לגבי ירי שמיים שיש עליו תיאור, מה כתוב? אשרי האיש ירא את השם. ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. מי הוא הירא שמיים שאנחנו מדברים עליו? מה שהזכרנו, נכון? מי הוא הירא שמיים שמושווה בגמרא הזאת? תראו במקור שלוש, מסופר על עוד ירא שמיים אחד. שם גם דוד מאוד אוהב אותו, אבל הוא נותן לו מדרגה אחת פחות. הללויה, אשרי איש ירא את השם, במה הוא ירא את השם? נעפיל רגע למעלה, יגיע כפיך כי תאכל. מה כאן כתוב? במצוותיו חפץ מאוד. בסדר? כאילו זה הדתי וזה הטבעי. שני אנשים. אז רואים את החלוקה הזאת. ואנחנו רוצים נורא להבין אותה, בגלל שהיא באמת בעייתית. פגשנו אותה גם קצת בסוגיה ששבוע שעבר עם רבי שמעון בר יוחאי, והמפגש שלו עם עולם החקלאות, נכון? כאן אנחנו ניגשים בעוד זווית אחת, ומה אנחנו אומרים? שצריך להבין איך זה יכול להיות, מה הפירוש? באמת, עכשיו נדבר רגע בלי איזה, מה, באמת זה רציני? זאת אומרת, אותו אדם שהזכרתי אותו קודם, שהוא הולך בבוקר לעבודה וזה וזה, נכון, הוא ירא שמיים, בוודאי, הוא באמת יצא מתוך, התפלל, היה מה, אבל מה קשור? מה המעלה הזאת של גם ללכת להיות להתפרנס? המעלה הזאת היא ש... מה זה קשור לסיפור? בסדר, צריך להתפרנס. נכון, הרבה עסוק רבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה, ולא עלתה בידם. בסדר, אבל תכנסת אותו עכשיו ישר לפנתיאון הכי מרכזי של דמויות המופת של עם ישראל. מה קורה פה? את השאלה הזאת למשל שואל הרבי מקוצק. תראו במקור בארבע. הוא שואל כזה דבר, יגיע כפיך כי תאכל. הנה לכאורה הפסוק הזה קשה להבין. מה זאת המעלה הגדולה שהגיעה כפיך כי תאכל? איזה מעלה גדולה יש לסיפור הזה שאדם בעבודת השם שלו הוא הולך ומתפרנס ומשיג זה? מה העניין בזה? הרי כל אנוש יעשה זאת. זה שייך לכל העולם. זה לא דבר ייחודי ליראי השם וכו'. אומר הקוצק, עכשיו תראו איזה מין פשט יש כאן. רצונו לומר שלא יתגאה לאדם שלא יתגאה לאדם ליבו, יתגאל, תראו יש פה טעות, כתיב יתגאל, יתגאל הכוונה היא שלא ירד במדרגה האדם כאשר ליבו ומוחו בענייני העולם. רק הידיעה של זה העולם יהיה בידיים בלבד ולא יותר, וליבו ומוחו לא יסורו מהשם. ממש, ממש מפתיע הפשט הזה, מי הבין אותו? מה הוא אומר? כתוב יגיע כפיך, אז מה אומר הקוצקר? יש כאן הדגשה, מה בן אדם, איך הוא חי? איך חי אותו אדם שהולך למכולת בבוקר? הוא בעצם לרגע לא עזב את בית המדרש. נכון שפיזית הוא היה צריך להקים מכולת, אבל הראש שלו נמצא כל הזמן בבית המדרש, המוח נמצא בתורה, יש רגע אחד שאין תור שמה של הקונים במכולת, מיד הוא חוזר אל הספר. הוא לא נעולל דעתו שיש קשר בין העשייה הזאת, שזה ללכת למכור, לתת לאנשים, להרוויח כסף, אין שום קשר בין זה לעבודת השם. זה בידיים, הגיע כפיך כי תאכל, אבל לא הראש. טוב, נו, אתם מסכימים לפשט הזה? נראה בעיניכם פשט טוב? נכון, גם בישראל נהג ככה. אתם מסכימים לפשט הזה? זהו, זה הפשט היחיד? זהו? מה? מה אומרים? אז אפשרות, זה פשט. זה פשט שבא והולך בכיוון שאין החינמי. וראינו את זה בשבוע שעבר, שיש גישות כאלה, בוודאי בגלות ובחוץ לארץ. בוודאי לפני שיש לנו מצוות יישוב ארץ ישראל וכל מה שיש שם, יש צד שאומר, חבר'ה, לא להתעסק בעיני העולם הזה. לאיפה זה מביא אותך? בסדר, אתה רוצה לחיות פה, אז מינימום שהוא המינימום, אבל תעסוק בדברים גדולים, תעסוק באידיאלים, תעסוק בתורה, תעסוק בעבודת השם. בסדר גמור, אבל בואו נלמד עכשיו פשט עוד יותר עמוק, שהוא פשט ארץ ישראלי. וזה מופיע, כן, מישהו רוצה לשאול? איזה נראה ככה, נכון? נכון, לא רוצה לבקר, זה דברים גדולים. אבל עכשיו אנחנו לומדים משהו מאוד מאוד עמוק, שימו לב. אומרת הגמרא במסכת יומא ככה. אתם יודעים שהכהן הגדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, הוא התפעל תפילה. אחת התפילות המיוחדות, צריך להבין אותן, אבל אחת התפילות שהוא בוחר להגיד, זה התפילה הבאה, שלא ייכנסו לפניך. תפילת עוברי דרכים בגשם, בשעה שהעולם צריך להם. מה הכוונה? אנשים רוצים לצאת, לנסוע לטיול. והם, קשה להם, מה זה? המזג אוויר פתאום משינה את פניו, ומתחיל לטפטף גשם שערה, אז הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, אמנו שלם, צלק הגשם. אבל רגע, רגע, זה חורף, אתם יודעים כמה יבולים צריכים מים, כמה צריך מים, באמת? לא, אי אפשר. אז אומר הכהן הגדול, שלא יתכנסו, למה שיתפלל בדבקות שהוא רוצה שהגשם יפסיק? אל תקבל תפילתם. ככה כתוב. ואז מספרת הגמרא במסכת יומא על חנינא, רבי חנינא בן דוסא, שהלך בדרך, וירד גשם. ואז מה הוא אמר? ריבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער, זאת אומרת, מה, כולם יושבים בבית וזה, ואני הולך ברחוב, גשם, גשם, ופסק מיתרה. ואומרת על זה הגמרא, מה יהנה תפילתו של כהן גדול של רבי חנינא בן דוסא? זה צדיק שהוא עוקף בסיבוב את הכהן הגדול. טוב, יפה, אבל בוא נשאל רגע, סליחה, לכהן הגדול היה מטרה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שצריך להסתכל על צורכי הכלל, צריך להסתכל על מה שהעולם צריך. מה אתה, זה, חנינא, שכחת מטריה בבית, אז כולם צריכים עכשיו להיות בהפסקת גשמים? ואז יש פה פשט חסידי של הרבי מירדומסק, לא כתבתי פה מה המקור של זה, אבל זה אחד מהאדמו"רים המתוקים, כותב ככה, והטעם, עכשיו שימו לב למה שכתוב כאן, שתי גישות להתייחסות לעולם. איך אנחנו מתייחסים למעשה ידינו הגשמים? הטעם, כי יש שתי בחינות. יש שתי בחינות, הכוונה אם תדייק בפסוקים, יש שתי מילים שונות זו מזו. אחת נקרא עוברי דרכים. נכון? שלא ייכנסו לפניך, מה אומר הכהן הגדול, תפילת עוברי דרכים. היינו, שכל מטרת ליבו של אותו אדם הנוסע, רק לבוא ולהגיע למחוס חפצו. זאת אומרת, הוא עכשיו נגיד, אנחנו רוצים לנסוע מירושלים לתל אביב. מה הוא רוצה? להיות בתל אביב, יפה. עכשיו תחשבו מה קורה לבן אדם הזה, נוסע מירושלים לתל אביב, בדרך כלל זה לוקח, נגיד, לצורך העניין, 45 דקות, והנה הוא כבר תקוע בפקק שעתיים. מה הוא עושה? מה נראה ההתנהגות הסבירה? כועד, צועק, עצבני, קיצר, מאבד את הידיים, את הגליים, זה מלא מלא עברה וזם. כי מה? פשוט. כי כל המהלך של הדרך זה מהלך לא שווה. הוא מרגיש שהוא מבזבז לגמרי את הזמן. הוא רוצה להיות בתל אביב. והדרך הזאת להגיע לתל אביב עכשיו מתארכת שלא לצורך בכלל. אבל אז הוא מאוד מאוד כועד. זה נקרא עוברי דרכים. תעבור את הדרך, תגיע למטרה. יש השני, כשאך כתוב אצל רבי חנינא בן דוסא, הולכי דרכים. מה זה הולכי דרכים? זה מי שנמצא בתוך הדרך. מה הכוונה? היינו, שיודע שכל מקום מדרך כף רגלו, כל מקום מדרך כף רגלו, השם מכין צעדו למען יתקן שם איזה ניצוץ קדוש השייך לנשמתו, וזה העיקר מהלכו. זאת אומרת, יש מצב, הוא מצב אוטופי מאוד מאוד רציני, אבל לעבודה זה דבר מדהים לעבוד ככה, לפחות בצורה חלקית בעניין הזה. בוא נניח אני תקוע בפקק, שבין ירושלים לתל אביב, ואז אני מסיט את מבטי ימינה, ואני רואה בצד צומחות כלניות ונרקיסים, ואני מתבונן עליהם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, איזה יופי, ריבונו, כולם בחוכמה עשית. איזה כיף שהיה פקק. כי אם לא היה פקק, אף אחד לא היה מסתכל על הפרחים האלה. והנה עכשיו אני מסתכל על הפרח, ואני נהנה ממנו, וזה נפלא. יש איזה סיפור, ככה מספרים, על הרב מרדכי אליהו שנסע באיזה, לנגב משהו, ופתאום האוטו עצר, היה איזה פנצ'ר ונתקע האוטו. אז ככה מספרים, שכולם היו בלחץ, באמת, אנחנו צריכים להגיע, יש הרצאה וזה, הרב עצר, אמר בוא ניטול ידיים ונאכל. לא, נטלו ידיים, אכלו. אחרי כך שגם הוא אז הרב, תוך כדי שיחה, אמר להם, תראו, מה שקרה זה ככה, לפני איזה זמן, הייתה פה קבוצת מטיילים, שאכלה ארוחת צהריים, לא בירחו, לא היה שום דבר, המקום הזה זעק לתיקון. נעצר, נהיה פנצ'ר, כדי שאנחנו נאכל פה ונברך. ואז תיקנו את המקום הזה, שהמקום הזה שימש לקידוש השם. את התפיסה, זה תפיסה של הולכי דרכים. שאומרים, אנחנו, אין דבר סתם. תקוע בפקק, ברוך השם, ריבונו של עולם, גם פה אני יכול לרומם, גם פה אני יכול להועיל. וואי, אם מישהו חי ככה, איך האווירה באוטו יורדת פתאום לרגיעה? היי, תראה איזה כיף, הכל טוב. אני מאחר לפגישה, נו, אבל עכשיו אני מתקן משהו שהוא נמצא כאן. זאת אומרת, יש כאן הולכי דרכים ולעוברי דרכים. ובזה, זאת אומרת, רק ששם לה שם יתבח סיבה למחוץ לבוא, להצעד דרך הילוכו. בזה פרשו מהשם מצעדי גבר קוננו. וזה שאומר, עכשיו שימו לב איך הוא דורש את הפסוק. אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו של מי? השם זה הדבר פשוט. אבל אם עמדנו עכשיו שעכשיו הוא הולך בדרך, בדרך יש עומק, הוא הולך בדרכיו של מי? של עצמו. אשרי כל יראה השם שמסוגל להסתכל בכל פינה בעולם בדרך שהוא הולך בה. וזה לא משנה איכן זה יהיה, זה יכול להיות ברחובה שלי, יכול להיות בשדה, יכול להיות במפעל, יכול להיות בצבא, יכול להיות בכל מקום שהוא. פה הוא הולך בדרכים שלו. כמו שאומר הרב לגבי בכל דרכיך דאהו, בכל זה בית שלה, בתוך. כל דרך הקדוש ברוך הוא נמצא, בכל מקום אפשר למצוא אותו. עכשיו אתם מבינים שהמקולת הופכת להיות פתאום משהו שהוא חפצה של קדושה? עכשיו, נכון, לא צריך להגזים, צריך ללמוד תורה, צריך לגדול, צריך להיות תלמיד חכם, אבל אתם מבינים שלצאת החוצה ולהיות מחובר בקשר אלוקי למשמעות של כל מקום שאני, הקדוש ברוך הוא מזמן אותי אליו, לקדש שם שמיים, לברך, להיות מחובר, להרגיש שהנה יש כאן הופעה אלוקית, יש כאן משהו גדול שריבונו של עולם ברא ובנה פה והביא אותי, זה עבודה עצומה. כי לא תחשב להיקרא דרך השם, לא תמיד דרך השם זה על ידי כיוון לשמיים בתורה ותפילה בלבד. יש ודאי עבודת יראי השם שזה תורה ותפילה, אלא מה? יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, זה כפשוטו. יגיע כפיך כי תאכל פירושו של דבר, המציאות הטבעית, שנעשית באופן אמיתי ונכון. זאת אומרת, לאדם יש חיי משפחה יפים, לאדם יש בית נאה, נאה במובן שהוא משמש אותו כפי שצריך. כשלאדם יש לו פרנסה מסודרת שהוא יכול ממנה להפיק, כל זה חלק מעבודת השם. השאלה היא מה המקום שאתה מסתכל עליו. אם אתה מסתכל למקום הקודש, אם הנקודה היא להביע את האור הגדול של ירושלים, של הקודש הקודשים, של המקום שהוא באמת מעל המקום מרוב קדושתו, והוא הולך ומשדר עוצמה לכל האנשים הגדולים הבאים, והקטנים והילדים והאימהות וכולם שמגיעים לעלייה לרגל, ואז הם באים לוקחים את כל היש שלהם, זה פועל פה, זה פועל פה. עם זה אנחנו באים מתקרבים אל הקודש, ובאים ואומרים, ריבונו של עולם, כל מה שנתת לנו, גם חיי הטבע, גם החיים שיש בהם את לכאור על פניו, את החולין, בנקודת השורש, הכל מחובר אליך. ואז אדם חי, לא עם הידיים בחוץ ועם המוח בפנים, אלא בעצם מהידיים ועד הכל, הכל, יגיע כפיך כי תאכל, להפך, עבודת כפיים זה חלק מתוך קידוש השם הגדול. דבר נפלא, וכך כותב הרב במקור 8, אתם יודעים, כזה לדברים גדולים, אי אפשר להגיד ככה, צריך לקרוא אותם במקורותיהם, חוץ מאשר המקור שהבאנו. אומר הרב ככה, שימו למקור 8, את 7 תראו אחר כך לבד, לרוצה להרחיב. מה זה חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא? בברכת החודש, בסידור שאומרים בשבת, אז יש תפילה שאומר אותה אחד האמוראים, חיים שיש בהם, כן, חי, שואב זה, וכו', גם חיים שיש בהם יראת שמיים. הרב מדייק בלשון, מה זה חיים שיש בהם? חיים שיש בהם. מה זה? יראת שמיים, אומר הרב. שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים. מסביר הרב. ישנם אנשים שיש בהם יראת חטא. הם נמצאים בהרגשה רוחנית גבוהה שלא רוצים לחטוא. אבל אינה חזקה אצלהם. על כן בהיותם מתרחקים מהמון החיים והמונם, יהיו יראי חטא. אם יושבים בבית המדרש, פה בפינה, לומדים, בטח יראי חטא. הם עכשיו מפונים בדעתם, הם מבינים שלעבוד את השם זה עיקר המשימה, יראי חטא. אבל וכיוון שיבואו בחברת החיים, כשהם יוצאים החוצה לשטח, להתעסק במסחרים גדולים ובמדעים שונים, תסור מיראת חטא, בשאין יראת חטא. למה? מפני שאין יראת חטא מגודלת יחד עם חייהם. זאת אומרת, יראת שמיים פירושו של דבר לחיות עם הקדוש ברוך הוא. לחיות את החיים הטבעיים עם הקדוש ברוך הוא. מי שרואה את עצמו רק כדתי במובן הזה שבדלת האמות הוא מחובר, אבל החוץ זה חיים שהם לא קשורים לסיפור, או שאני עושה בהם רק את המס הנצרך. זאת אומרת, לקיים מצווה של יכול כשר, אבל ההוויה של החיים, זה לא זה שייך לחיים מבחוץ. אומר הרב, זה לא טוב, זה מה שמתפלל המתפלל כאן, על כן ביקש על חלק טוב זה, חיים שיש בהם, ההולך בדרכיו, יראת חטא, אתהלך לפני השם בארצות החיים, אומרים חז"ל, מה זה אתהלך לפני השם בארצות החיים? זוכרים, יש פסוק כזה בהלל, נכון? האמנתי כי אדבר אני, מה זה בארצות החיים? מה זה ארצות החיים? אומרת הגמרא, זה מקום שווקים. מה פירוש? זה מקום שחיים בו, חיים, חיים כיפשו אותו, ירצות החיים. זאת אומרת, אני רוצה להתהלך לפני השם, השם איתי גם כשאני בשוק. השם איתי גם כשאני פועל פעולה של החלוטין חוץ בית מדרשית. אבל שם הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, אני מחובר באמונה, בהסתכלות, בדבר גדול. זה מה שבעצם החזון שהולך ומביא אותנו לא רק לירושלים, אלא בכלל לתיקון העולם. תיקון העולם שמתבקש על ידינו, וכל המהלך שאנחנו עושים אותו בסייעת הדשמיה, מתוך מה שהקדוש ברוך הוא איטיל עלינו, זה בדיוק את הדבר הזה. או בלשון אחרת, לחזור לגן עדן. במקום שבו הקדוש ברוך הוא נוכח איתנו ביחד, בזמן שאנחנו עובדים ושומרים את הגן. וזה מה שלמדנו בפרשה הקודמת, בפסוק, והתהלכתי בתוככם, והתהלכתי בתוככם כחלק מהברכה הגדולה של תיקון הכל. עוד פעם אחת בתורה מופיעה המילה והתהלכתי, או להתהלך. עוד פעם אחת, שהקדוש ברוך הוא מתהלך, עכשיו בקרד ויקרא, ובגן עדן, וישמעו את כל אלוקים, מתהלך בגן לרוח היום. מה זה? אומר הספורנו, והתהלכתי בתוככם. מה זה עניין המתהלך? הוא ההולך אנה ואנה לא אל מקום אחד בלבד. זאת אומרת, לא צריך להגיע למקום מסוים, אלא בכל המקומות שאתה תלך, תגיע לאותו דבר. מה זה? אמר, אם כן, נתלך בתוככם, ולא אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד, כמו שהיה במשכן ובמקדש, באומרו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, בעולם הזה יש מקדש, מכיוון שאנחנו צריכים לנתק קצת את האנשים מחיי החולין, על מנת שהם יתחברו אל הקודש, ומתוך כך יקבלו השראה לפעול ב... לא, בתיקון עולם שלם, גם בכל מקום שהוא התהלכתי בתוככם, אין מקום. כמו אדם הולך לטיול בשבת. הולך לפה, הולך לפה, בכל מקום שהוא מטייל, הקדוש ברוך הוא איתו. בזה האופן ובאותו מקום יש קום, באר זה באומרו אשר יוועד לך שמה ונועדתי שמה לבני ישראל. אבל אתהלך בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו. אין הכוונה שבכל מקום שתהיו הטיול מנותקים. תהיו מחוברים לחיים והקדוש ברוך הוא איתנו. וזאת המעלה הגדולה של ירושלים. אם דיברנו על זה שירושלים, הימנונה של ירושלים, זה ההימנון של, ירא השם ההולך בדרכיו. אם הסברנו והראינו בסייעתא דשמיא שהמזמור הזה גם בנוי סביב המפגש עם ירושלים, הולך לירושלים, עולה לירושלים, מה נותנת לנו ירושלים? סוף הברכות, לאחר והתהלכתי בתוככם, אומרת התורה, והולך אתכם קוממיות. ונקרא את מה שכותב הרב ישראלי זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב, לפני כמה עשרות שנים. קוממיות, כותב הרב ישראלי ככה, וזה לגבי יום ירושלים. כותב ככה, קוממיות ישראל עשויה שתי קומות. הקומה התחתונה, המדינה הגשמית. והקומה העליונה, הבאה להשתמש בתחתונה להגשמת העניין הוא להיות, להשם בצורה לאומית כללית. ואם יום ה' באייר הוא בבחינת ואשבור מוטות עולכם, הרי כ"ח באייר משלים אותו והולך אתכם קוממיות. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים הבנויה אינה יכולה להיות בנויה לחצאין. ירושלים בנויה דורשת את הכפל הזה. כשם שחזל מדגישים ומסבירים שהקדוש ברוך הוא אמר, לא אבוא בירושלים של מעלה, אלא אם כן אבוא יחד עם זה גם לירושלים של מטה. כך כלפי כנסת ישראל בזמן האחרון. אנו רואים שלא נוכל לבוא לירושלים של מטה, אלא אם כן אבוא יחד עם זה לירושלים של מעלה. כי שני הדברים האלה צריכים ללכת בד בבד, כי שתי קומות יש בה בירושלים, והולך אתכם קוממיות. ירושלים מייצגת שתי קומות. מה מיוחד בשתי הקומות הללו? הקומה הראשונה, מה היא? קומת הבסיס? מה? הקומה המעשית. או בלשון אחרת, זה נקרא במקומות אחרים ציון, או בלשון אחרת ציונות, או בלשון כזאת של בניין המפעל הפיזי. זה חלק אחד, זה קומה אחת. זה באמת הושלם מבחינה מסוימת בהי באייר. ששם קיבלנו וחזרנו וקיבלנו שוב את ארץ נחלתנו שאנחנו מקימים במדינה שיש בה צד לאומי כללי מאוד, איך נקרא לזה, מאוד גשמי. זה צד אחד. אבל ככל שמתקדם, אנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שמשהו חסר. לבוא ולהקים מדינה רק על הגדר הזה שאנחנו עכשיו מתכנסים ובאים מארבע כנפות הארץ, נו, אומות העולם לא משתכנעים ואומרים, ליסטים אתם שגזלתם ארץ שבעה עממים. מה נאמר להם? איך נאמר שלנו? למה שלנו? מי אמר, אנחנו החלטנו, מאיפה לקחנו את הדבר הזה, התעוררנו? כוח מעשיו יגיד לעמו הקדוש ברוך הוא לתת להם נחלת גויים. והוא אומר, אנחנו חייבים את בניין הקומה השנייה. אם אין את הקומה השנייה, אז כל ליסטים, ליסטים זה יכול להיות, אפשר לקרוא לזה במילה פלסטינאי, אפשר לקרוא לזה כל מיני אבוזה ואבוזה, שכזה מפה ומפה, לא משנה אם אתה בא עם רעם או עם ברק, לא משנה אם אתה בא. בסופו של דבר אתה מנסה לעשות רעש גדול, ובאים ואומרים, עם ישראל נתחיל להתקפל, למה? כי יש לו רק את הקומה הראשונה. אז אומרים, רגע, מדברים בשפה של הקומה הראשונה, גם הם היו פה, גם אנחנו היינו פה, מין ויכוח כזה. חייבים את הקומה השנייה. הקומה הבאה היא, הקומה אומרת, רגע, זה לא רק ירושלים של מטה, זה ירושלים של מעלה, זה גילוי כבוד השם עלינו. זה השלב השני. בלי השלב השני אין תקומה. בלי השלב הזה אין משהו שיכול להחזיק מעמד. ולכן חייבים לבנות את קומת התשועה, את התקומה של הרימי בכוח כולך. על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. זה מספיק להיות על ההר הגבוה. אבל יש משהו אחר, חייבים להגדיל את הקול הפנימי שלנו. למה אנחנו פה? הרימי בכוח כולך מבשרת ירושלים. לא רק להיות על ההר, לדעת גם להסביר ולהגיד למה אנחנו פה. על הר גבוה, עלי לך, הרימי בכוח, בכפחת מבשרת ירושלים. ואז בונים את הקומה של ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה בעצם אומרת, וכאן תסתכלו על המיצג הזה שאמרנו קודם, כשיהודי מגיע לירושלים, הוא לא מגיע לעיר בירה גריידה, סתם. זה לא כמו שיהודי בא לבקר, צרפתי בא לבקר בפריז. זה לא ככה בכלל. כשהצנחנים הגיעו אל הכותל, הם בשונה, הם כבשו מקומות אדירים צהל בששת הימים, בחסדי השם, כל סיני, רמת הגולן, יהודה, שומרון. לא ראינו אף אחד ש... בכה כשהגענו לברגף גפה בסיני. לא ראינו אף אחד שבכה כשהגענו לקונטרה בגולן. פתאום בוכים על ירושלים. כי הנשמה הישראלית מבינה, כאן ניגענו פעם ראשונה לעומק של השאלה, לא רק דם מאין באת, אלא גם לאן אתה הולך. לאיפה הולכים? לאיפה כל הזה הולך לקרות? ואז בעצם יוצא שכל מה שבנינו בפועל, הופך להיות חלק מקריאת הקודש והעצמה, כי יש לנו מדינה ברוך השם חזקה, ויש לנו צהל גדול וחזק שעשה נס כזה, השותף לנס כזה בששת הימים. בסדר, אבל האם יש, איפה הקריאה של אותו ירא שמיים, שיש לו את הכל, יש לו את הבניין, יש לו את הגיע כפיך כי תאכל. עכשיו צריך ללכת לברכך השם מציון, צריך ללכת אל הקדושה, צריך לחבר אותה. ולכן זאת קריאה גדולה לכולנו, אנחנו נמצאים ממש ממש לפני גאולתנו הסופית, ממש מוצאי שביעית, בן דוד בא, אנחנו רואים עד כמה יש ציפייה גדולה בכל המעגלים שהדברים יתקדמו ושהם יגיעו, עד כמה עצם העובדה שהיום הוויכוח המרכזי, כבר לא מדברים, לא שומעים שמדברים על החזרת שטחים מה שנקרא, כולם מדברים מהבוקר עד ערב על ירושלים. כל הזמן, אל-אקצה ככה, ופה ושם, ושלנו ולא שלנו, וכל זה, עושים זה מהפכה, והפכים את העולם, ולפני שנה הרי אפילו בגלל היום הזה, שיום ירושלים התהפך והיה מבצע צבאי, ירושלים הוא המרכז היום של הדיון. והשאלה היא, האם אנחנו מחוברים לירושלים של מעלה, או רק לירושלים של מטה. ובבחינת עבודת השם, ברגע שאנחנו מבינים, שעיר בירה, שזה בחינת יגיע כפיך כי תאכל, בארץ ישראל זאת ירושלים שמחברת את היראה, יראו, ואת הראייה של אברהם אבינו בעקדה, לשלמות הזאת של החיבור של הלמעלה והלמטה, ברגע שעם ישראל יחיה ככה, ברגע שאנחנו נהיה מחוברים לעניין הזה, באמת בכל רמה חברנו, בכל שאיפותינו, בכל חלומותינו, אומות העולם יתפזרו להם איש איש למקומו, אנחנו נגיע לירושלים, בעזרת השם המקדש ייכון במרום הרים, ואז יבואו הגויים ויגידו, כל כך הרבה שנים ציפינו כבר שאתם תחזרו לכאן. ובגלל שלא חזרתם, כזה בלגן היה לכם וכמה זה בלגן היה לנו. עכשיו אנחנו נבוא ונקיים בעצמנו כולנו, והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר בית השם, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים במהרה בימינו.